נפתח קודם כל בנושא שלנו שהוא הידור מצווה. אני חושב שזה קשור למה שאתם נמצאים פה היום, יום חמישי מהדרים במצוות לימוד תורה. יישר כוח לכם. אני למדתי אצל הרב יהושע רוזן, הוא היה אומר, חנוכה זה חג שצריך להוסיף תורה, להשכיחם תורתך, אז צריך עוד יותר. הוא תמיד לא הבין מה בדיוק קורה עם בין הזמנים דרבנן, וברוך השם שאתם מתקנים את הנושא הזה. הרמב״ם כותב, מצוות נר חנוכה, מצווה חביבה יד מאוד, וצריך אדם להיזהר בה כדי להודיע הנס, ולהוסיף בשבח האל והודיה לו על הניסים שעשה לנו. אפילו אין לו מה יאכל אלא מן הצדקה, שואל או מוכר כסותו ולוקח שמן ונרות ומדליק. אז הוא פותח קודם כל בעניין של חביבות המצווה, ומיד מוסיף את פרסום הנס. פרסום הנס שהוא כולל גם שבח והודיה. צריך אדם להיזהר בה כדי להודיע את הנס, פרסום הנס, אבל זה לא נשאר רק בפרסום הנס, אלא גם צריך להוסיף שבח והודיה לו על הניסים שעשה לנו. אז מצוות חנוכה היא הדלקת נרות חנוכה היא מצווה מדי רבנן. אנחנו רואים פה גדרים מיוחדים בכל הנושא של הידור מצווה. החל מזה שיש לנו מהדרין ומהדרין מן המהדרין, מה שלא מצאנו במצוות אחרות. וגם עוד מעט נראה שזה לכאורה הידור פה לא לפי הגדרים ההלכתיים הרגילים, שהרי הידור מצווה עד שליש, ופה כשאתה עושה מהדרין ומהדרין מן המהדרין, מצד הדין מספיק נר אחד, וכבר ביום השני אתה כופל את הנרות, אז זה לא שליש מצווה, זה כבר חצי מצווה ועוד, ומי שמדליק לפי בני הבית, אז זה לא הגדרים ההלכתיים הרגילים של הידור מצווה. רואים פה שחזל מראש הלכו על הנושא הזה של ההידור מפני חביבות המצווה. אז אולי כדאי להקדים שיכול להיות שההידור מבטא את הנקודת המחלוקת או המאבק עם יוון. יוון אמנם התחילו בנושא של החוכמה, והם ייסדו את החוכמה המדעית, את היכולת של אדם לעמוד על סוד העולם, על חוקי טבע ועוד דברים, שלפני יוון זה היה נתפס שאדם הוא כל הזמן צריך להתגונן מפני כוחות כביכול על טבעיים, התגוששות של אלים ודברים כאלה. אדם הוא נמצא במצב של נרדף ואין לו בכלל יכולת, הבנה מה קורה למעלה ממנו, רק צריך לשרוד. ופה פתאום הפציעה החוכמה במובן שאנחנו יכולים לעמוד על פשר הדברים ולדעת שגשם יורד בגלל ששני עננים נפגשים אלו עם אלו, וזה לא שהאל של הגשם זוהם על האדמה. כן, אני כאילו אומר את זה בלשון כפירה, בסדר, אבל אני מתכוון יותר לחוכמה המדעית, כן, שבאמת כל הזכויות שמורות, הם באמת פרצו את העניין הזה של החוכמה. אבל גם אז עדיין זה לא היה נקי, היה מיתולוגיה יוונית, הם עדיין הכניסו הרבה עבודה זרה בתוך הפילוסופיה שלהם, לא השכילו לצאת מזה לגמרי. כמובן שחושך על פני תהום, זו יוון שהחשיכה את עיניהם של ישראל. החושך מבטא את ההסתכלות הפרטנית, כי בחושך אתה לא יכול להסתכל על המרחב, אתה נתקל במה שלפניך, אתה ממשש, ולפי זה אתה גוזר מה אתה חושב שיש לפניך. האור הוא בעצם נותן ראייה כוללת, ראייה מרחבית, ומתוך כך יש גישה לפרטים. אז יוון הצליחו קצת להתחיל לתאר את הפירוט מול עיניהם בעולם החושי, בעולם הגשמי, אבל זה חושך עדיין, כי כל מה שקשור למעל פני השמיים, הם באמת הלכו בחושך, כי הם נתפסו לדברים פרטניים ועשו מהם את הכל, לאסתטיקה, לספורט, סליחה, כל הדברים האלו הם הפכו את הכל לחזות הכל. תורת ישראל, שהיא תורה אחדותית, היא תורה כוללת, היא מבינה שהעולם שלנו, עם כל החוכמה שלו, הוא לא עולם סגור, הוא לא עולם טבעי, אלא יש פריצה לעל טבעי, יש פריצה לקודש. הקודש מבטא את הממשק הזה בין השמיים, בין הרצון האלוקי, ובין חוקי הבריאה, ובין הסדר של הבריאה. יש פה משהו שהוא הרבה יותר חופשי, הרבה יותר גבוה מאשר העולם הטבעי שלנו. אז במאבק הזה עם יוון, ההידור מצווה הוא מבטא את ההזדהות שלנו עם רצון השם. זאת אומרת, זה לא הנחתות מלמעלה רק, שאדם צריך להתכופף ולכופף את עצמו מפני הכוחות על, אלא אדם מזדהה עם הטוב האלוקי. עולם חסד ייבנה, יש מגמה בעולם, ואדם, מעבר לזה שהוא כמובן עושה את המצווה ועושה, אבל ההידור מצווה הוא בעצם החום. יש באש אור ויש באש חום. אז האור זה אור החוכמה, זה אור התורה, זה הדברים שבאו מלמעלה. אבל כנגד זה יש גם את העמוד של האדם, שזה החום, חום הלב, שהוא מלמטה מתחיל, וזה בא לידי ביטוי בהידור מצווה, שהנה אני עושה משהו שהוא מעבר, כי אני מזדהה עם זה. כמו שנאמר על משה רבנו, כי עבד נאמן קראת לו. יש עבד, אבל יש עבד נאמן. העבד נאמן, הוא יודע לצפות מה אדון שלו רוצה מעבר למה שהוא אמר לו. אז לכן החכמים לקחו את הנושא הזה של הידור מצווה, שמו אותו במרכז, כי הוא מבטא בעצם את הניצחון שלנו על יוון, שיש לאדם שתי תנועות. יש את התנועה של ההתבטלות כלפי התורה, כלפי בורא עולם, אבל יש גם את עמוד האש שעולה מלמטה למעלה, את החיי עולם שנטע בתוכנו, את אור תורה שבעל פה, שמתוך העמל השכלי ומתוך ההתבטלות לתורה, אדם מציב גם את האור שלו, שהוא בעצם הנושא הזה של החום, הנושא הזה של ההידור. בואו גם נוסיף שהנס עצמו, נס פח השמן, שעליו התמקדו חז"ל, ולא בניצחון במלחמה, שזה השאירו לעל הניסים, אבל מצוות נר חנוכה לקחו בהקשר של נס פח השמן, גם הנס הזה מבחינה הלכתית צרופה, הוא סוג של הידור. כי א' הם היו אנוסים, והיו יכולים לחכות עוד שבוע ימים, בלי להדליק נרות, ולא היה קורה שום דבר, זה לא נס ממש הכרחי. ושתיים, טומאה הותרה בציבור, היה כל מיני אפשרויות להתגבר על זה, אבל הם הבינו שהנקודה הזאת של לקחת שמן טהור, להדר, חותמו של כהן גדול, זה מסמל את הניצחון שלנו על יוון, זה מסמל את ההמשכיות שלנו, של הקודש הפנימי, שהוא מתוכנו, ובו אנחנו דווקא רוצים להדר ולהדליק את נרות ולהפיץ את האור מתוך הנקודה הזאת. אני רוצה קצת לגעת בהמשך דברי הרמב״ם, שהוא כותב, אפילו אין לו מה יאכל אלא מן הצדקה, שואל או מוכר כסותו ולוקח שמן ונרות ומדליק. ההגדרה הזאת שאדם צריך לחזר על הפתחים או למכור כסותו בשביל מצווה, זה לא הגדרה שכיחה. זה לא שבכל המצוות אדם צריך לחזר על הפתחים או למכור כסותו. בסימן תפריש נולבב, הביאור הלכה מעריך בזה, הוא מביא שדעת רוב האחרונים, שאם אדם אין לו תפילין, אין לו ציצית, אז הוא לא צריך לחזר על הפתחים. זה סוג של אונס מסוים, אונס כספי, שאדם לא צריך לבזות את עצמו כדי לקנות מצווה. יש איזה רף מסוים של תרחה שמוטלת על האדם לעשות כדי לקיים מצווה, ויש משהו שהוא כבר מעבר לזה, כמו הבושה הזאת וכמו המצב הזה שאדם צריך למכור את כסותו בשביל מצוות עשה. זה לא הגדרה רגילה, זה הגדרה שמופיעה פה, הגדרה שמופיעה בארבע כוסות, כתוב פה במשנה בערבי פסחים, אפילו אני מתפרנס מן הצדקה, לא יפחתו לו מארבע כוסות, לא יפחתו לו, אז או שהכוונה היא למחלקי צדקה, לגבאי צדקה, או שהוא עצמו צריך לחזר, ואנשים לא צריכים להגיד לו, זה רק למצווה ולא ניתן לך. על כל פנים, זה מופיע בארבע כוסות, זה מופיע פה, זה מופיע גם לגבי נרות שבת. אלה הם הדברים בהלכה שמופיעים, הנושא הזה של לחזר על הפתחים. הפרי מגדים כותב ככה, זה המקור הבא. אין בסימן תפריש נדבב בהגעה באתרוג, מצוות עשה בממון, אל יבזבז יותר מחומש, והוא הדין נר חנוכה, אם עונש ממון, עונש צריך להיות כאן באלף, אני חושב, עונס ממון. אין מגן אברהם, איסור נכסים. הוא מתכוון למקור הבא, בוא נראה יחד למקור הבא בשולחן ערוך. אם קנה אתרוג, זה סימן תפרש נונבב, זה הסימן שעוסק בהידור מצווה. אם קנה אתרוג שראוי לצאת בו בצמצום, כגון שהוא קבצה מצומצמת, ואחר כך מצא גדול ממנו, מצווה להוסיף עד שליש מלגב בדמי הראשון כדי להחליפו ביותר נאה. אז זה הביטוי של ההלכה, הגמרא בבא קמא, עד שליש, הידור מצווה עד שליש. שואלת הגמרא, מה הכוונה שליש? אילא אם השליש מנכסיו, אלא מעתה, אם יהיה לפניו שלוש מצוות, הוא באמת יעני, והוא מסביר שם הרי ודים הוא יעני, אז הוא יטיל עצמו על, על, על הציבור. אז זה הסיבה בעצם שזה נקרא אנוס. אז מדברי הגמרא שם מתבהר שאדם לא צריך להשקיע שליש מנכסיו במצוות עשה, כי זה מה שכתוב שם, שאם, זה לא ממקור, אלא פשוט מסברה. הייתכן שאדם שיהיו לפניו שלוש מצוות מזדמנות, הוא כבר יאבד את כל נכסיו. לכן אומרת הגמרא, המדובר על הידור מצווה, הידור מצווה עד שליש. זה המסקנת הגמרא. יש מחלוקת ראשונים, מה כוונת הגמרא לנושא הזה של הידור מצווה עד שליש. אז השולחן ערוך הביא את הדעה הראשונה, שמדובר על אתרוג, שהוא מבחינה הלכתית, הגודל שלו הוא מצומצם. זה קביצה מצומצם, זה הגודל המינימלי לאתרוג, ואחר כך מצא גדול ממנו במה? בגודל, מצווה להוסיף עד שליש מלגב בדמי הראשון כדי להחליפו ביותר נאה. אני השמטתי פה, יש עוד דעה שמדברת על, על הידור מצווה במובן של נוי, לא של גודל, אלא שאם קנית אתרוג כשר, ואחרי זה יש לפניך אתרוג אחר, שיותר מודר, אז צריך להוסיף עד שליש מערך הראשון כדי להיעדר במצווה. לרוב הראשונים לא מדובר שכבר קניתי, אלא שאני ניגש לדוכן ויש שם אתרוג כשר ומעליו אתרוג מהודר, אז צריך להוסיף עד שליש כדי לקנות את האתרוג המהודר. זה ככה הפסיקה לגבי הידור מצווה עד שליש. עכשיו מה לענייננו, מה שחשוב פה זה דברי הרמה. ומי שאין לו אתרוג או שאר מצווה עוברת, אין צריך לבזבז עליה הון רב. הרמה מביא פה את מה שמשתמע בסוגיה שם. במקום להגיד שליש מצווה, הוא אומר אין צריך לבזבז עליה הון רב. זאת אומרת, על מצוות עשה, הרמה המיר את זה והמה הנוסחה היא, לא מבזבזים הון רב על מצוות עשה. לא פירש מה בדיוק המשקל של זה. מה זה הון רב? מה זה לא הון רב? תראו למטה בהערה, משנה ברורה כותב, הון רב, הנה שליש מנכסיו מוכח בגמרא בהדיה, ואין צריך ליתן עבור מצווה אחת. זה דברי הגמרא. הרמ"א, במקום להגיד שליש מצווה, כתב הון רב. המשנה ברורה אומרת, תשמע, אנחנו צריכים עכשיו לתת לזה איזו הגדרה מסוימת, אז שליש ראינו בגמרא, והפוסקים הסכימו, זה אפילו פחות משליש, גם כן אין צריך ליתן, וסמכו דינו כמו לעניין צדקה שאמרו המבזבז אל יבזבז יותר מחומש שמא יעני ויצטרך לבריות והוא הדין בזה. זאת אומרת, לקחו את הביטוי שמופיע בהלכות צדקה, המבזבז אל יבזבז יותר מחומש, ואמרו גם לגבי מצוות עשה רגילה, זה לא צדקה אלא זה, מצוות עשה שופר, ארבעת המינים ועוד, אל יבזבז אדם יותר מחומש מנכסה. אז במקום שליש ירדו לחומש, ובואו נחזור לדברי הרמה, הרמה עצמו מביא את המקור הזה. הרמה כותב, וכמו שאמרו, מבזבז על לבזבז יותר מחומש, אפילו מצווה עוברת. ודווקא מצווה תעשה, אבל לא תעשה, ייתן כל ממונו קודם שיעבור. אומר המשנה ברורה, עכשיו במקור הבא, למעלה, ומכל מקום חייב להוציא על כל פנים איסור נכסיו לזה. וגם בצדקה שיעור בינוני ומעשר. זאת אומרת, הרף הגבוה הזה חומש, אל לבזבז יותר מחומש כמו בצדקה, אומר המשנה ברורה, אם כבר הלכנו ללחוץ צדקה, אז נלמד כמו שיש מעשר בלחוץ צדקה, שאדם צריך לתת, אז גם לגבי מצוות עשה, זה לא פחות מזה, הרי מדברים פה על מצווה שהיא עוברת, יותר חמורה מלחוץ צדקה, אז לכן, לדעתו, השיעור הוא עד עשירית, זה מופיע ברבנו ירוחם, בבית יוסף כאן בסימן הזה, הבית יוסף מאיר עליו, לא ידעתי מניין לו. תראו, הביאור הלכה מצטט אותו, המקור הבא יותר מחומש, אין מגן אברהם שכתב בשם רבנו ירוחב ומקום לקום חייו ולהוציא איסור נכסיו, וכתב הבית יוסף הזה ולא ידעתי מניין לו. וכתב האליהו רבה על זה, דלא סיימה כמד הבית יוסף, דה סיים רבנו ירוחם, כדי פירשתי גבי צדקה. זאת אומרת, האליהו רבה לא כך מבין את ההשגה של הבית יוסף, הוא אומר, מה הבעיה? כמו, הוא כתב לך במפורש, לומד מצדקה. אז בקל וחומר שמצווה עוברת, היא באותו גדר, כן? אז כנראה שכוונת הבית יוסף שאי אפשר ללמוד מצדקה למצווה עוברת, כי בצדקה ההלכה אומרת ש... אדם צריך לתת כאשר פנו אליו, כאשר פנה אליו אני. אדם שיושב בבית ולא, מישהו לא פנה אליו, אז הוא צריך לתת מחצית השקל, שליש השקל, יש איזה שיעור מינימלי שאדם חייב לתת. אבל באופן עקרוני, בדין הבסיסי, לא מדבר כרגע על מעשר כספים שהוא מנהג, מדבר מבחינת הלכות צדקה, לא מופיע שם שאדם חייב לתת מעשר. לא חייב לתת. אם פנה אליו, אני, אז... אם הוא אחד שמחזר על הפתחים, צריך לתת לו מעט. אם הוא אחד כזה שפנה רק אליו, אז צריך לתת לו די מחסורו. ואם הוא פונה לעוד אנשים, אז הוא נותן לו עד עשירית זה עין טובה. אז ממילא, מה שכוונת הבית יוסף להגיד, שההשוואה ללחוץ צדקה היא לא כל כך מוחלטת, כי יכול להיות ששם בלחוץ צדקה, היות ומדובר על אדם שכבר פנה אליי, אז אני צריך לתת לו עשירית, אבל... כשאני בא לדבר על מצווה, אז למה אני אשווה את זה? אני אשווה את זה לאני שכבר פנה? אולי לא, אולי זה מיוחד ללכות צדקה, ויש עוד פרטים בהלכות צדקה שאדם פטור מהם. אם אדם אין לו כדי מחסורו, אלא אדם עצמו, אין לו 200 זוז, הוא גם פטור מלתת צדקה. אז מה, גם במצוות עשה, מי שאין לו 200 זוז, אז הוא מוגדר אני, לעניין שהוא יכול לקחת מעשר אני, אז הוא יהיה פטור ממצוות עשה. מצווה עוברת, ההשוואה היא בכל מקרה לא יכולה להיות אחד לאחד, כנראה שזו כוונת הבית יוסף להעיר שהמקור לא כל כך ברור, אבל על כל פנים המשנה ברורה אחרי המגן אברהם כן הביא את ההגדרה הזאת, שעד עשירית זה המינימום שאדם חייב לתת על מצווה עוברת, עד עשירית מנכסיו, וברף העליון זה חומש. כמו בצדקה, צדקה, אתה מחשב את כל מה שיש לו. בואו רק נסיים את הביאור ההלכה. אגב, העורר פה, אני בא איפה שהשלוש נקודות שם. הוא נכנס למה שפתחתי, לנושא של חיוב לחזר על הפתחים. אגב, העורר פה, מה שהיה קשה לי, אומר החפץ חיים, על מה שהעתיקו, אליהו רבה, ובסימן קפה, ראיה מירושלמי שאין מחויב לחזור על הפתחים כדי לקנות תפילין וכדומה שאר מצוות. זה ההלכה, ככה אחרונים גם נוקטים. והוא החפץ חיים שואל, ולא קיימה לאנדל נר חנוכה וארבע כוסות, צריך לשאול על הפתחים כדי לקיימם, אף שהם רק מצוות דרבנן. כל שכן בענייננו, ואפילו אם תאמר די משום פרסום הנס, תקנו רבנן. זאת אומרת, באמת, המגיד משנה, כשהוא מביא מקור לדברי הרמב״ם, איפה הרמב״ם לקח את זה ובעקבותיו השולחן ערוך, שנר חנוכה אפילו מוכר כסותו ולוקח שמן, אין לזה מקור בגמרא. אז אומר המגיד משנה, הוא למד את זה מארבע כוסות, גם ארבע כוסות יש עניין לפי מה שחזל תקנו שם ארבע כוסות לפרסום הנס, אז אם בארבע כוסות צריך, אז גם כאן שמהות המצווה זה לפרסום הנס, אז למד הרמב״ם שזה משם המקור, ועל זה הביאור הלכה הוא כאן מקשה ושואל, שהוא לא כל כך מבין, כי מה נעשה? בעד הקיים עלה לאל בסימן רי סמך ג' דלנר שבת שואל על הפתחים. הוא לוקח שמן, הוא מדליק הנר, שזה בכלל עונג שבת הוא, ועל העונג שבת הוא רק מצוות עשה מדברי קבלה. כמו שנאמר וקראת על השבת עונג, הוא תפילים בשופר וכי גבנו הכל מצוות עשה של תורה. וחיפשתי ומצאתי קושייה זו בספר מור קציה אין שם שיריך ונשאר בקושייה. אז באמת יש פה שאלה, למה דווקא במצוות האלה אנחנו מוצאים? אמנם המגיד משנה כתב שכאן המקור הוא ארבע כוסות, אבל יש לנו מנגד את המצווה המיוחדת של הדלקת נרות שבת, ושם זה לא לפרסום הנס, אלא הפוך, נרות שבת שונים מנר חנוכה, כי בהם יש עניין להשתמש. הנר הוא נועד כדי שיהיה אור בבית, שיש שלום בית במובן שאנשים לא נתקלים בחפצים ואוכלים לאור הנר. אז זה לא עניין של פרסום הנס. אז מה תגיד שם? למה שם? כן צריך למכור את כסותו ולחזר על הפתחים, ואומר החפץ חיים, אם שם שזה מצוות עונג שבת, מצווה מדברי קבלה, בוודאי שמצוות עשה עוברת, יצטרכו לחזר על הפתחים, אבל עם כל הקושיות שלו, בסוף זו ההגדרה, גם הוא עצמו בהלכות תפילין כותב את זה, שלא צריך לחזר על הפתחים לשם תפילין. יכול להיות, זאת אומרת, ברור לי שהמגד משנה הולך בכיוון של, 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 של פרסום הנס, הרי הוא לומד את זה מארבע כוסות, אז כנראה שצריך להגיד משהו מיוחד בהדלקת נר שבת שהוא חריג, אם זה שלום בית, יכול להיות שפה חז"ל רצו לחזק את הנושא הזה, לא יודע, הוא נשאר בצריך עיון, אז אפשר להישאר בצריך עיון, אבל הבסיס הוא קודם כל פרסום הנס. סליחה?
הגמרא אומרת שנר שבת קודם לנר חנוכה.
נכון, יכול להיות. יפה. אני רוצה רגע לחזור לפרי מגדים. בואו נראה עוד פעם מה הוא כתב. אין בסימן תפריש ננבב בעתו. כן, הוא מופיע בהלכות חנוכה, בסימן תפריש עין א'. על זה הוא כותב, מצוות עשה בממון אל יבזבז יותר מחומש. והוא הדין נר חנוכה עם אונס ממון. הערה קצרה שמובא בשם רבי עקיבא איגר שהוא קצת משיג עליו, הוא אומר מה אתה לוקח אותי? אתה לוקח אותי מלכות חנוכה לסימן תף ראש נון וב ללכות ידור מצווה, ושם אתה אומר כמו ששם חומש גם בנר חנוכה עד חומש. שואל, מה השאלה? זה? לא, הוא אומר גם כאן הוא מתכוון לדברי הרמה, מצוות עשה בממון, אל יבזבז יותר מחומש. ראינו בדברי הרמה. הרמה אמר, התקרה למצוות עשה זה עד חומש. אז אומר הפרי מגדים, זה גם בחנוכה אותו דבר. מה יש לשאול על זה? מה? מה זה דרבנן דאורייתא? איך אתה יודע? טוב, אז מה אתה רוצה להגיד, שבמצוות דרבנן יהיה פחות אפילו? יהיה חייב פחות מזה? לא שייך את הגדרים. בסדר, אבל יש הערה שהזכירו פה. לא, לא, סליחה, אני לא מדבר על הידור מצווה. דברי הפרי מגדים מוסבים על מצוות הדלקת נרות חנוכה. אפילו על נר אחד. הוא כותב, מצווה תעשה בממון, אל יבזבז יותר וחודש, והוא הדין נר חנוכה. כוונה היא למצווה, לא, עזבו רגע, אנחנו אמנם השיעור על הידור מצווה, כרגע אנחנו מדברים על חיוב טרחה או בזבוז ממון, לא בזבוז, חס ושלום, זכות לקנות דברי מצווה למצווה, אז הוא משווה את זה בין נר חנוכה לבין ההגדרות הרגילות שמצווה תעשה. אז הזכירו פה מי שהזכיר נכון, אם אנחנו רואים, אומר רבי עקיבא איגר, אם אנחנו רואים שהוא מוכר כסותו, אז איך אתה יכול לדבר איתי על הגדרים הרגילים? הרי פתחנו בזה, שנר חנוכה יש פה הגדרה מיוחדת שאדם צריך לתרוח מעבר. זה נקרא לחזר על הפתחים, זה הגדרות מיוחדות. אתה מוכר את כסותך, אז אתה רוצה להגיד שמוכר את כסותו, הכוונה היא שיש לו עד חומש, זאת אומרת יש לו אפשרויות אחרות, ובכל זאת אומרים לו למכור את כסותו, כי זה בתוך ההגדרה, זה קשה להגיד את זה. מה?
זה עצמה שאלה למה.
סליחה? ניסינו להסביר, ניסינו להסביר שבגלל פרסום הנס יש פה הגדרה מיוחדת. אבל בסופו של דבר זה כתוב, כתוב בשולחן ערוך, כתוב ברמב"ם, שצריך למכור כסותו, אז מה אתה פרי מגדים הולך ונתפס להגדרה הרגילה של הידור מצווה, סליחה, של להוציא כסף על מצוות עשה. אז כנראה שהפרי מגדים למד שיש לחלק בין טרחה לבין שיעור ממוני, מה אני מתכוון? ההקשר פה הוא שואל או מוכר כסותו, ובאחרונים מופיע שהכוונה היא לחזר על הפתחים. חיזור על הפתחים, עוד מעט אני אגע בנושא של נוכר כסותו, אבל בגדול, כאן הנושא שלנו זה טרחה במצווה. עד כמה אני צריך לתרוח במצווה כדי לקיים אותה? כן? ניתן דוגמה. אומר הרב אוירבך, במצוות סוכה למשל, אם אין לך מקום בסוכה שלך ויש לך שכן והוא הלך לישון כבר, האם יש עניין ללכת לדפוק בדלת, לבקש, להעיר אותו, שייתן לך גם מקום לישון בסוכה, אז הוא אומר, לא, לא צריך לתרוח כולי, אמנם בסוכה זה הגדרה של תשבו כן תדור, ובבית רגיל היית מצטופף ולא היית הולך לשכן, אז מילה גם בסוכה, אבל על זו הדרך אני רוצה לומר, יש הגדרות בטרחה שמוטלת על האדם. למשל, על נטילת ידיים, נדמה לי שהבאתי את זה פה, כן, המקור הבא, אם אין מים מצויים לפניו בריחוק יותר מ4 מילים, ולאחריו מי ליטול ידיו במפה. זאת אומרת, באו חז"ל ואמרו, נטילת ידיים, עד כמה אני צריך לטרוח עבור נטילת ידיים? עד 4 מילים, אם אני הולך לשם, ועד מיל אחד אחורה. ואם לא, אז נוטל ידיו במפה. אז הנושא הוא תרחה, לא תמיד הגדרה כספית היא קשורה לתרחה. גם מוכר כסותו יכול להיות שפה אנחנו מדברים על אדם, שכמו שאתה אמרת, אולי יש לו ממון, אולי יש לו בתים, אולי יש לו כל מיני דברים. כרגע הוא נמצא במקום שאין לו כסף מזומן. אין לו כסף. הוא נסע עכשיו, וכרטיס אשראי שלו לא עובר, והוא... עכשיו מה שנשאר לו זה למכור את כסותו כדי לקיים מצוות נר חנוכה. אומרים לו, כן, זה שוב, זה לא הגדרה כספית, זה הגדרה של תרחה. תתרח, תמכור את כסותך כדי שיהיה לך נר חנוכה. לא, אפילו אין לו מה יאכל אלא מן הצדקה, נכון?
אז זאת אומרת שאין לו כסף. לא שיש לו כסף במקום אחר, אין לו כסף. הוא עני שאין לו כסף.
נכון. נכון.
כל מה שיש לו זה בהיגד
להיותו, זה נכון. אבל אני רוצה לעשות הוקימתא פה ולומר, גם אדם שאין לו מה יאכל, יכול להיות שיש לו הרבה נכסים. יש גם מושג של אדם שהוא ניזון מן הקופה, ניזון מן הצדקה, במובן שיש לו בתי. אבל כרגע הוא נמצא במקום שאין לו מה יאכל. כך כתוב בסוגיה של מי שאין לו 200 זוז, אז אומרים שם הראשונים, הכוונה היא, או שיש לי משהו כאן זמין עכשיו, או לא, כי אחרת אני יכול ליטול מן הקופה, גם אם יש לי בתים ואני לא חייב למכור אותם. אמרה שדנה בזמן זול, בזמן יוקר, זאת אומרת, זה שיש לי נכסים, זה עדיין לא אומר שאני לא יכול לקחת מן הצדקה. אז... לפי מה שאני עושה, הוקימתא פה של הפרי מגדים לפחות, מדובר באדם שיש לו נכסים, אין לו כרגע מה יאכל, למה? כי אין לו כסף זמין, אין לו כסף זמין. אז לכן אומרים לו, תמכור את הכסות שלך, במצווה רגילה, לא היינו אומרים לו למכור את הכסות, כי זה תרחה. תראה, זה דוחק, אבל זה לא המצאה שלי. מה תעשה עם הפרי מגדים? זה שאלת רבי עקיבא איגר פה. לכן אומר הפרי מגדים, נר חנוכה בהגדרה שלו הוא כמו כל המצוות, לעניין הממון. כל מה שראית פה זה לעניין התרחה, התרחה הוא פורץ את הגדרות, אבל בשיעור הרגיל זה כמו שאר המצוות, באמת, אל לבזבז יותר מחומש.
למה אפשר להסביר שמוכר כסותו, משתמש של חומש?
פה?
חומש, מהמחיר של כסותו, אין לו כסף.
כן. מוכר כסותו ולוקח שמן ונרות ומדליק, כוונה היא בחומש מזה. טוב, אז מה החידוש פה? מה החידוש? תמיד צריך עד חומש לעשות. למה לא מחויב? לא, בוא ניקח מצוות עשה רגילה, שכתוב, ראינו עד איסור מנכסיו, חייב להשקיע, הגג זה עד חומש, נכון? זה הטווח. הטווח המינימלי זה איסור נכסיו, והמקסימלי זה חומש. שנייה. אז עכשיו, אדם יש לו כסות. בסדר? עומד לפניו מצוות שופר. מה הדין? למה לא מחויב? למה? אם אתה אומר שבכסות הזאת הוא יכול לקנות, הוא ימכור אותה ויהיה לו אפשרות לקנות שופר ועוד יישאר לו, עוד יישאר לו 4 חלקים לפרנסתו, למה לא מחויב?
השאלה הזאת לא קשורה, אבל זה כסות פרי מגדים. אפשר לשאול תמיד, אבל
סתם מצווה מחויב. לא, בדרך כלל אדם כן מחויב. כל מה שיש לו, אדם צריך לממש עד עשירית מנכסה במינימום, או עד חומש יותר, בכל מה שיש לך. לא, אני יצאתי מנקודת הנחה שהמקור כסותו, החידוש פה, זה לא הכסף, זה הביזיון, זה הטרחה. אם אתה מדבר איתי על כסף, אז זה באמת תואם לכל המצוות. כל החידוש פה שהוא אין לו מה יאכל אלא מן הצדקה בפשט. אז למה? למה להגיד את זה? של מה? למכור את הכסות זה ביזיון? למה זה ביזיון? טוב, יכול להיות. בקיצור, יש פה אפשרות נוספת ליישב את הפרי מגדים. אני רוצה להתקדם רגע. להיכנס קצת לנושא הזה של טרחה במצוות. יש מקור נוסף בחושל משפט לגבי אדם שגזל את חברו. והוא עכשיו מצווה במצוות והשיב את הגזלה אשר גזל. הגוזל את חברו, אף על פי שכפר בו, כפר בבית הדין, הועיל ולא נשבע, אם חזר והודה, דיינו עכשיו יש לו מצוות והשיב את הגזלה אשר גזל, אינו חייב לרדוף אחר הבעלים להחזיר להם, אלא יהיה בידו עד שיבואו ויודיע אותם, ויטול את שלהם, ויטלו את שלהם, סליחה. אז החצי הראשון של ההלכה מדבר על אדם והשיב את הגזלה, שפה כתוב בהלכה, יש לזה גבולות של טרחה. אני לא חייב לרדוף אחר הבעלים להחזיר להם, אלא אני צריך להודיע אותם, כי זה מדובר פה בגזלן, הוא יודע ממי הוא גזל, וגם הוא טבע אותו, זאת אומרת, היה לו שיג ושיח עם האדם הזה, אז אתה צריך איכשהו להודיע לו, ואתה לא צריך לרוץ אחריו עד מדי או כל מקום אחר, והמשך ההלכה, אבל אם נשבע על שווה פרוטה ומעלה, חייב לרדוף אחר הבעלים עד שיחזיר להם, אפילו הם באיי הים, מפני שכבר נתייאשו מאחר שנשבע ואינם באים עוד לטובעו. זאת אומרת, באופן עקרוני, הטרחה שאדם חייב, זה מספיק שאני מודיע לו, אני לא צריך ללכת ולהביא לו את זה, למרות שלכאורה, הכל פה יסודו בחטא, בעבירה, הממון הגיע לידי באיסורה, גזלתי אותו, אתה מספיק להודיע לו, בדומה, כן, להשבת עבדה שבהתר ראת לידו, אם אדם מודיע לחברו, תשמע, שכחת אצלי את המעיל בסעודת פורים, בוא תיקח את זה, והוא אומר, אני אתראה אצלך בפורים הבא, כן? אז זה עניין שלו, זה החלטה שלו, מבחינת מצוות השבת עבדה, ברגע שאתה הודעת לו, אתה סיימת וגם אתה יכול להגיד לו, אני כבר לא שומר עבדה, אתה לא יכול לבעל כורחי להיות שומר שלך. אתה אומר, מה זה על אחריותך? לא יודע אם הילדים שלי ישחקו עם זה, זה עניין שלך כבר. אני, שלי סיימתי, הודעתי לך, בוא תיקח את זה. אז מעין ההגדרה הזאת אנחנו רואים פה אפילו על גזלן, שהוא לא חייב לתרוח ולהוביל את הישיב את הגזלה באופן חיובי, אלא להודיע. אומר השולחן ערוך, אם הוא כבר נשבע, אז הייתי חושב בגלל חומרת השבועה, כן? הוא צריך ללכת ולחזר אחריו, הוא אומר, אתה צריך ללכת ולרדוף אחריו, ולמה אתה צריך ללכת לרדוף אחריו? בגלל שהוא כבר התייאש, היות ואתה נשבעת והוא רואה שאתה כל כך משתרש בחטא, אז גם אם אתה תודיע לו, הוא לא מאמין שתיתן לו בסוף. הוא אומר, זה עבריין רציני, העיז בפני בית דין להישבע לשקר, אז הוא מתייאש ולכן אני צריך לחזר אחריו. אז זה סיבות טכניות. גם השך כאן מאיר, אינו חייב לרדוף, כתב אסמה, דהיינו מפני תקנת השווים. זאת אומרת, אסמה פירש שזה שאדם לא צריך לחזר אחר הנגזל, זה תקנה מיוחדת לעודד את הגזלן להחזיר. אומר השח, ולא נהירה, זה בשס משמע דמידין אינו חייב לרדוף אחריו, אלא בנשבע, כיוון זה צריך להביא קורבן להתכפר, לא סרגי אדמתי לידי. והוא הדין העידנה, אף על גב דה אין קורבן, מקום לא כמונו יוצא כפרתו אדמתה לידי, וכן כתב הראש. זאת אומרת, השח מצד אחד אומר, זה מהדין, זה לא שלא תנול דל בפני לאווין, צד שני הוא אומר, בעצם ביסוד הדבר, למה צריך לחזר בשבועה? למה בשבועה אני כן צריך לחזר? בגלל החומר של השבועה, כי אני צריך כבר קורבן, מי שנשבע לשקר והודע, אז צריך להביא קורבן אשם. אז בגלל חומר האשם אני צריך לחזר אחריו, והעידנה שאין לנו קורבן. לא, אז אנחנו מגיעים לטעם של השולחן ערוך שהוא התייאש. אז יוצא שאני יכול ללמוד מפה דבר אחד, לפחות לפי השח. שיש איזו הגדרה בסיסית שאומרת, הטרחה שהמצווה מטילה עליך, היא לא להשתגע. כן? נתקל בזה לפעמים, ואנשים שחוזרים בתשובה, לא, אל תחשבו בעלי תשובה, סתם אנשים משלנו, שקצת מתחזקים, ומתחילים להתחיל לחפש את הכריות, זאת אומרת, דברים שהם לקחו מבתי מלון, דברים שלקחו מכל מיני מקולות ועוד, הוא בא למקום וכבר צריך להחליף בעלים, הוא עכשיו מתחיל לחפש אחריו, והוא מתחיל להרגיש שזה באמת משימה כבדה, צריך עכשיו לחקור באיזה משרד של חקירות או חוקר פרטי כדי להגיע מי היה הבעלים אז באותה תקופה ולתת לו וכו'. שאלה הלכתית, האם באמת האדם חייב עד כדי כך להשקיע מממונו כדי להחשיב את הגזלה שהוא גזל? אז מכאן אנחנו למדים שהוא צריך לנסות להודיע לו, כן? ואם ניקח לפחות את הטעם של הסמה שאמר שזה שחזל לא הטריחו אותו כולי היי לחזר, להביא לו בפועל, זה מתנה תקנת השווים, אז אדם שניסה את המינימום, עכשיו השאלה אם הוא צריך באמת להוציא בשביל להחזיר 50 שקלים, 40 שקלים, עכשיו הוא יוציא 5,000 שקל כדי לנבור בעבר, יכול להיות שיש לנו א', שלא תנעול דלת בפני לווים, ואולי זה כבר טרחה שהיא כבר מבחינה כספית מעבר למוטל על האדם. על כל פנים, זה המקור הזה. עכשיו אני הייתי רוצה גם בזמן הקצר שנשאר להביא עוד כמה דוגמאות שהפוסקים מדברים בנושא של טרחה במצווה. כן?
אפשר להניח שלפי הזמן שרק כאן לפני תקנת השבים והצליח פה אותו נדוח, אולי במצוות אחרות יהיה מקום כאן נדוח, כי שמצוות אחרות אין תקנת השבים.
כן, הוא מדבר על מצוות ממוניות, נכון? יכול להיות, לפי עצמה כן, אבל אני דיברתי לפי השח, השח אומר שזה מדינה ככה. כן, יש מפורסם בשם רב חיים מבריסק לגבי הגמרא בקידושין שאומרת, חוקרת, האם כיבוד אב זה משל אב או משל בן? מי צריך להשקיע את הכסף ולקנות אוכל לאבא, כל דבר אחר שהוא זקוק, סוט ועוד? מסקנת הגמרא משל אב. כן, כיבוד אב משל אב, ואם אין לאב כסף, מבחינה הלכתית צרופה, אתה לא חייב להשקיע. כמובן, יש בזה עניין גדול, אבל מצד הדין, אדם לא צריך להשקיע מכספו שלו לכיבוד אב ואם. אז אחד אמר לרב חיים שהוא לא יכול לנסוע לאבא שלו, כי לאבא שלו אין כסף, לממן את הנסיעות. וזה משל אב, אז הוא לא יכול לנסוע. אז אמר לו רב חיים, אוקיי, אז עכשיו תרוס את החפצים שלך ותלך ברגל. מי אמר שאתה חייב לנסוע באוטו? אתה מכניס את הסיפור הזה של הוצאות, ואז אתה אומר זה משל אב. טוב, אז לא, אין לך את האפשרות משל אב. אז תלך ברגל, כן? עכשיו הוא לא אמר את זה כבורט, הוא אמר את זה כהגדרה הלכתית לדעתו. ואני רוצה להעיר מנושא אחר לגמרי, ולראות אולי אפשר ללמוד אחרת. יש שאלה בנושא של פוריות, עד כמה אישה צריכה להשתדל ללדת ילדים? כן, אנחנו יודעים שבאופן טבעי אישה ודאי מצפה לילדים, כמו שרחל אמרה, אמא אין מתה אנוכי ועוד. אבל יש מצבים שטיפולי הפוריות גם עולים כסף רב, גם כואבים, גם יוצרים לחץ, והשאלה מבחינה הלכתית, לא מדבר מבחינה רגשית, זוגיות, זה ילכו ליועץ נישואים. מדבר עכשיו מבחינה כספית, הלכתית, האם הבעל יכול להגיד לאישה התחתנו? אז כמו שאנחנו משתדלים כדרך כל הארץ להביא ילדים, חלק מהעניין זה שאת תעשי את הטיפולי פוריות הללו, מה לעשות? מבחינה הלכתית, האם במקרה נגיד שהיא לא רוצה, אני יכול להגיד לה, כמו את מורדת או את מסרבת למצוות פרי ערבייה, אז אני נאלץ לגרש אותך וזה האשמה זה בך, אז לא יהיה לך כתובה, כמו כל אישה שמורדת בבעלה. שוב, זה נושא רגיש, כן, אנחנו מסתכלים עליו כרגע מבחינה אכזרית קצת, אבל אני לוקח את זה רק כדוגמה, בסדר? אז קודם כל נתחיל בכך שאישה לא מצווה בכלל על פרי ערבייה, אין עליה מצווה כמו שכן. דנו עד עכשיו איזה תרחה ועוד, אין פה מצווה. הר"ן כותב על המשנה שמצווה לקדש בו יותר מבשלוחו, כן, האיש מקדש בו ובשלוחו, אומרת הגמרא מצווה בו יותר מבשלוחו, וגם כשכתוב שם שהאישה מתקדשת באה על ידי שלוחה, וגם על זה הגמרא אומרת מצווה באה יותר משלוחה, אז הר"ן שואל איזה מצווה יש לאישה, הרי היא פטורה מפרי ערבייה, אין הלכה כרבי יוחנן שאומר שגם האישה מצווה, אז הוא אומר, היות והיא האישה היא האופן היחיד שהבעל יכול לקיים את מצד פרי הרביעה, אז היא צריכה לסייע לו, כך הוא כותב. אמנם פרי הרביעה לא, היא צריכה לסייע לו. וזה חלק מהשיעבוד בנישואין, שאישה צריכה לסייע לבעלה למצוות פרי הרביעה. אז זה מה שעומד פה מול החיוב של האישה, שבעצם נקרא לזה בלשון המשפטית, היא השתעבדה, וגם חזל אמרו, את הכתובת, אז את צריכה לסייע. כן, נגיד בסוגריים, שהאור שמח מסביר למה האישה פטורה באמת מצוות פרי הרביעה. בגלל שיש בזה צער, יש בזה סיכון, אז התורה לא רצה לחייב אדם במצווה כזאת, שהיא יכולה לסכן את עצמה, אבל בצורה עקיפה היא חלק מהעניין כמובן. אז לגבי ניתוח קיסרי, הפוסקים כתבו שאישה לא יכולה להגיד אני לא רוצה ללדת כי לא רוצה להיכנס להיריון, כי אין לי אפשרות אלא בניתוח קיסרי. ניתוח קיסרי זה דבר מקובל, שגרתי, אין בו סיכון יתר, וגם היום זה לא נחשב כדבר שבאמת תירוץ להגיד אני לא רוצה. אבל ראיתי שהרב אוירבך כתב, יותר נכון הביאו בשמו, הוא כתב את זה בחוברת נועם בתשין י"ח. הוא כתב, התורה לא הטילה חיוב פרי הרביעה על הגבר ושיעבוד וסיוע למצווה זו על האישה, אלא באמצעים רגילים ומקובלים, ולא באמצעות תהליך חריג כעזרה מלאכותית או הפריה חוץ גופית. זאת אומרת, הרב אוירבך טען שמה שאנחנו יכולים לחייב אישה, גם לפי הגדרות ההלכתיות הללו, זה מה שמקובל. לכן ניתוח קיסרי כן, אבל דבר שהוא כבר עובר במובן שזה כאבים, במובן שזה הוצאות כספיות, אישה לא מחויבת, גם לא מצד השיעבוד שלה וגם לא מצד ההגדרה של סיוע. אז מפה אני למד שיש גבול מסוים שבו אתה אומר, תשמע, זה לא מקובל. לא מקובל ככה, זה טרחה מיוחדת או שזה סיכון מיוחד או כאבים מיוחדים, אני לא חייב לעשות את זה. ולכן אני רוצה לחזור למה שרב חיים ענה ולומר, שלהגיד לבן אדם, תלך ברגל למקום פלוני, תלך מבית אל לירושלים, לא יודע, אולי זה אפשרי. אבל ללכת מסדרות לירושלים, לא נראה לי שאפשר להגיד שבמסגרת מצוות כיבוד אב ואם, בגלל שאין לך יכולת, בגלל שאבא שלך אין לו יכולת, אז תלך ברגל. זאת אומרת, מה? בסדר, רב חיים לא הכיר את ההתגברות הזאת. כן, אבל אני אומר, בגדול, מצד ההגדרה, הטרחה שמוטלת על האדם, בסופו של דבר היא גם כן צריכה להישקל לאור הדברים המקובלים. כמו שאני רואה פה את ההבדל ברפואי בין ניתוח קיסרי לבין הפריה חוץ גופית, אז על זו הדרך אפשר לתת גם הגדרות אחרות בנושא הזה של חיוב וטרחה במצוות. אז בזה אנחנו מסיימים. יש גם הלכה מיוחד בשולחן ערוך, שלגבי פרשת זכור ופרשת פרה, מי שאין במקומו ספר תורה כשר, אז הוא צריך באותה שבת לעקור ממקומו וללכת לעיר אחרת. שזה גם סוג של טרחה שאנחנו רואים שכן הצריכו. יש דעות בפוסקים שאישה שאמורה ללדת בשבת ויודעת שזה התאריך שלה, אז היא צריכה לתרוח ולהתקרב לבית החולים כדי למעט ביסורי שבת מצד פיקוח נפש, כן, אבל למעט בזה, ככה רב זילברשטיין כותב, שוב, בשם הרב אוירבך מובא אחרת, שקשור ליסוד שדיברנו עליו קודם, שאדם יכול להתנהל את החיים הטבעיים שלו, אם יש מחויבות של פיקוח נפש, זה לא עבירה, זה יותר, אז לא צריך, זאת אומרת, יש הקל תחילה, גם בפיקוח נפש, אישה כזאת שיודעת שהיא צריכה לנסוע בשבת, אז תפנה מהרכב מה שמיותר, תכין כל הדברים האלו כדי למעט ביסורים, תיסע לבית חולים קרוב ועוד, אבל החיוב הבסיסי הוא לא מעבר, זאת אומרת, זה שונה מאדם שאין לו מניין, והוא עכשיו נאלץ לפרשת זכור לעבור לעיר אחרת, לזכור אפילו מקום שם ולהוציא הוצאות כספיות, כי כאן בסופו של דבר אנחנו מדברים על נסיעה ביתר, על זה שאני עכשיו רוצה למנוע נסיעה מצד פיקוח נפש למעט ביסורים, זה שונה מאשר ביטול מצוות של קריאת זכור ועוד. חוזר למה שפתחנו בו, שכל הנושא של חנוכה זה הידור מצווה, ולכן ישראל קדושים הם ונהגו בחנוכה כולם להדליק מהדרין מן המהדרין, כי זה בעצם, עם כל השיעור הלמדני על תרחות, לא תרחות, בפועל אנחנו רוצים לייצג את אהבת השם, ואדם שאוהב את ריבונו של עולם, אז כמו שהמסילת ישרים אומר, הוא מהדר במצוות, הוא מנסה להבין מה רצונו של הקדוש ברוך הוא, ועושה את זה בעידור, בלי קשר למה אני מחויב, איך אני פותר את חובתי וסנה, אלא כמו שהוא כותב שם, הוא נמשך כאבן הנמשכת ועוד לריבונו של עולם, בעזרת השם שנזכה לקיים את הדברים האלו בדבקות גדולה.